אנחנו פה בתניה בשער האיכות והאמונה בפרק השני. הזכרנו בשיעור הקודם את הפסוק שאומר בספר נחמיה פרק ט', אומרים את זה בתפילה כל יום, ואתה מחיה את כולם. כתוב על זה בראשית חוכמה, השלה הקדוש אומר, אל תקרא מחיה אלא מהווה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, הוא מהווה את כולם. הזכרנו גם שוואתה זה מרמז על האותיות מא' עטף, כולל האותי שזה כנגד ה' מוצאות הפה. לפני שנמשיך הלאה, באמת נתעכב להבין מה ההבדל בין הביטוי מחיה לביטוי מהווה. התורה אומרת ואתה מחיה, ואומרים על זה חכמים, אל תקרא מחיה אלא מהווה. זאת אומרת, יש מעלה בכל אחד משני הביטויים הללו, יש בזה מה שהם בזה וצריך את שניהם. אם היו אומרים רק מחיה בלבד, אמנם המילה מחיה היא מילה מאוד חזקה שפשוט החיות של הנברא באה מהבורא, אבל אז היינו יכולים לחשוב שזה כמו הנשמה שמחיה את הגוף, אמנם היא מחיה את הגוף, אבל בסופו של דבר הגוף לא נוצר מהנשמה. עובדה שכאשר הנשמה יוצאת מהגוף, הגוף לא נהיה באותו רגע עין ואפס, הגוף יש לו מקור עצמי. אז המילה מחיה היא מילה חזקה, אבל היא לא מקיפה את זה באופן הכי רחב. לעומת זאת, אם אומרים מהווה, אז זה אומר שלא רק שהקדוש ברוך הוא מחיה אותם, אלא הוא פשוט מהווה אותם. כל ההוויה של העולם בא ממנו יתברך. אז לכאורה יש מעלה יותר גדולה בביטוי מהווה. מצד שני, אומרים לו, יש דווקא מעלה בביטוי מחיה. מדוע? אם היינו אומרים רק שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, היינו אומרים, טוב, הוא מהווה את הכל, הוא ברא את הכל, את הדומם, את הצומח, את החי, את השמיים, את הים, את העצים, את הפרחים, את הדגים, הכל, הכל הוא מהווה. אבל מה, איך עלינו להתייחס לפרטים הקטנים שהם התכונות האישיות של כל נברא ונברא? זה שהמים הם נוזלים, וזה שהפרח הזה יש לו דווקא את הריח המסוים הזה, וזה של הדבר ההוא יש את המינרלים האלה והאלה, והסגולות האלה והאלה, וכל הפרטים, הפרטי פרטים שהם החיות הפרטית של כל נברא ונברא, בא הפסוק ואומר, ואתה מחיה את כולם, תדע לך שגם העניינים הפרטיים, הקטנים, היומיומיים של כל נברא ונברא, כולם באים ממנו יתברך בכל רגע ורגע באופן של דיבור. אתה מרמז על הדיבור האלוקי, כמו שאמרנו, על האותיות שמאלף עטף, שהקדוש ברוך הוא מדבר בעשרה מאמרות, והם כוללים כידוע לא רק את מה שנכתב במפורש בעשרה מאמרות, הם כוללים את כל הפרטים שבבריאה, כולם כלולים בדיבור האלוקי שבכל רגע ורגע הוא אומר, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. מסיים אדמו"ר הזקן את הפרק בשאלה, ואף שאין לו דמות הגוף, לכאורה איך אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא מושגים כאלה של דיבור, של 500 צעות הפה? זה לכאורה מושגים ששייכים אצלנו, אצל בני אדם. הרי הקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף, אז איך שייך להתבטא בכזה אופן שהוא פשוט מתעסק עם דיבור לכל פרט של הנברא, לחיות שלו, לתכונות שלו? אומר דניה, מסיים ואומר, הרי בהרבה מקומות בתורה מצאנו את הביטוי וידבר השם, ויאמר השם, שגם שם אין הכוונה לדיבור ממש, אלא יש גילויים של הקדוש ברוך הוא שהם יורדים לעולם, מדבר עם הנביאים, כמו הדיבור עם הנביאים, שלמשל בספר שמואל כתוב, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביאים, הוא מדבר איתם באמצעות רוח השם. אמנם זה לא פה גשמי ולא קול גשמי, אבל זה גילוי אלוקי שמתלבש בהשגה של הנביאים. אותו הדבר זה ההתלבשות של האותיות האלוקיות בנבראים. על זה הפסוק אומר, בדבר השם שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבאם. כל נברא ונברא מקבל את אותו גילוי כמו הנביא. למרות שיבוא אדם וישאל מה, האם הגילוי לנביא הוא כמו הגילוי שיש לנברא, להבדיל הבהמה, האבן, הפרח, מקבל כרגע גילוי כמו הנביא? המשפט האחרון אומר, ודאי שהכל זה דיבור, אבל הבדל גדול. כשמדובר על הנברא הגשמי שמקבל את הדיבור האלוקי, זה עובר השתלשלות רבות ועצומות, עד שזה יורד לעולם העשייה הגשמית, לעולם העשייה הגופני. לעומת זאת, ההשגה של הנביאים, בוודאי זה בעולם עליון יותר, בלשון התניה זה עולם האצילות, זה עולם נעלה, אבל ההבדל ביניהם הוא רק עד כמה זה יורד או שזה נשאר רוחני, אבל עצם הרעיון שמדובר על גילוי אלוקי שיורד לנברא, אם זה לנברא הגשמי, או להבדיל אצל הנביא הגדול, אצל כולם זה נקרא בשם דיבור, לרמז לנו, להדגיש לנו שזה ממש התעסקות פרטית עם כל דבר ודבר, זה לא רק רצון אלוקי כללי, וזה מקרב מאוד את כולנו, את כל הפרטים שבנו, להוויה האלוקית בכל רגע ורגע.